טוב, שלום לכולם, אנחנו סיימנו פרק ג', מתחילים פרק ד'. הפרק הזה נקרא כל התורה כולה, לא ברור כל כך על מה מדובר. כבר בפסקה הראשונה הדברים התחילו להתברר, והאמת שצריך פה לפתוח הרבה כתבי הרב כדי קצת להרחיב ולהעמיק ולדייק, אז נראה, אולי נפתח, אולי נגיד בעל פה. בואו נתחיל. ההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה ולנבואה ולרוח הקודש בכלל, מביאה את המחשבה לסקירת האחדות שלהם. ונמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה. והתורה עומדת כלולה ומאוחדת בקדושתה העליונה בכל אלוהים חיים, שכל אשר נשמתו חיה, מקשיבו ושומע את הקול הגדול הזה, ההולך ובוקע בכל התורה כולה. וכנסת ישראל לכל דורותיה, מכירה היא את היסוד הגדול הזה של אחדותה של תורה, ומדבקת היא בו בכל ליבה ובכל נפשה. יודעת היא שתורת השם תמימה, כלומר שלמה. יודעת שתמצית נשמתה המיוחדת נובעת היא מאור המאוחד אשר לתורת אמת זו, שאור השם אחד מופיע בה בבליטה מחוברת, באש שחורה על גבי אש לבנה, והיא שמה כל מעיינה במקור חיי הזה. בטוחה היא שהוא לה מגדל עוז, יודעת היא שכל התורה כולה היא רק שם אחד של הקדוש ברוך הוא, שם אחד, הגה אחד, אומר אחד, שאין עוד שהכל בו כלול. טוב, בואו נתחיל במשפט הראשון. ההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה וכו', מביאה לנבואה או לרוח הקודש וכו', מביאה את המחשבה לסקירת האחדות שלהם. עוד משפט אחד חשוב, אני מדלג משפט, שכל אשר נשמתו חיה, מקשיבו ושומע את הקול הגדול הזה. טוב, אז המילים החשובות פה, הייתי אומר זאת המגמה האלוהית והקול הגדול הזה. זאת אומרת, הזכרנו הרבה פעמים בהרבה הזדמנויות. אנחנו חיים בעולם שיש בו אין ספור חלקים. הנקרא על פי הגמרא אלמא דפירודה. ולכן על פי הגמרא הוא נקרא אלמא דשיקרא. ועל פי הזוהר הוא נקרא אלמא דפירודה. זאת אומרת, השקר הגדול שיש בעולם, זה לא שיש בו ממדים חומריים, הקב"ה הוא חפץ בממדים החומריים, אם הם יופיעו בצורתם הנכונה, אלא השקר הגדול שיש במציאות, זה שהחלקים השונים שבמציאות, מאורעות ההיסטוריה הבריאה שבטבע וכו', כל החלקים השונים שבמציאות נראים כחלקים נפרדים, שאין להם מקור אחד, אין להם מטרה אחת, ולכן גם לכאורה אין קשר בין החלקים. זה השקר הגדול שנמצא בעולמנו. לא הממד החומרי, שאותו הקדוש ברוך הוא ברא, כמו שאמרנו, והוא חפץ בהופעתו המתוקנת. אלא השקר הגדול של העולם זה אלמא דפירודה. העולם הנראה לנו כעולם מפורד. ללא מקור אחד, ללא מגמה אחת, וממילא ללא קשר בין כל החלקים המרכיבים או המתגלים דרך המקור והמובילים אל המגמה. ולעומת זאת, אלמא דקושטה, עולם האמת, הוא שייך לתפיסה האחדותית. הרב מדבר על זה הרבה מקומות באורות הקודש, שככל שהאדם הוא יותר אלוהי, הוא יותר אחדותי. ככל שהוא פחות אלוהי, הוא פחות אחדותי. ככל שהוא יותר אלוהי, הוא יודע לזהות את האחד האלוהי הנמצא בכל, ממילא את מקור הכל, את הקשר בין הכל ואת מגמת הכל. וככל שאדם יותר חומרי, אז הוא שייך לעולם מחולק, לעולם מפורד, ואז הוא מחלק, אומר זה טוב, זה רע, זה אמת, זה שקר וכו'. אדם אלוהי, תפיסה אלוהית, היא רואה את הערך האמיתי, הטוב וכו', הנמצא בכל דבר. זה לא אומר שבחלק מהממדים אין רע שעוטף את הטוב הזה, אין שקר שעוטף את האמת הזאת. בסדר, אבל הכל קשור, הכל מחובר, כי הכל נובע ממקום אחד והולך למקום אחד. ולכן כשאנחנו קוראים את פסוקי התורה, או למשל את פסוקי הנבואה, או את פסוקי הכתובים, אפשר להמשיך את זה הלאה, ואת חז"ל לאורך הדורות, תנאים, אמוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים וכו', אז אנחנו צריכים כל הזמן לחפש את הקול הגדול הזה, את המגמה האלוהית הזו. ולכן אומר הרב, ההכרה, ולכן מה זה כל התורה כולה? כל התורה כולה, הכוונה שכל התורה כולה היא מורכבת מאין ספור חלקים. אבל בעצם כל התורה כולה, המתגלה באין ספור חלקיה, היא בעצם אומרת דבר אחד. הזכרנו כמה פעמים שאחד הביטויים החוזרים במסכת אבות, זה הוא היה אומר, או בגמרא מסכת ברכות, מרגליו בפומה, מרגלית או רגילות בפומה. אז בואו נתמקד בהוא היה אומר. הוא היה אומר, הם אמרו, וכו'. רגע, זה מה שהוא היה אומר? הם אמרו שלושה דברים, אנשי כנסת הגדולה. על תורה, על שלושה דברים העולם עומד, כן? על התורה, על העבודה, על גמות חסד. סליחה, אמרו שלושה דברים, לא דייקתי. היו מתונים בדין, עשו סייג לתורה ועמידו תלמידים הרבה. אז יש לי שאלה. אז כל מי שהיה נכנס לכל שיעור שכל אחד מאנשי כנסת הגדולה, היה שומע אותם חוזרים ברוטינה, השלושה דברים, סליחה, היו מתונים בדין וכו'. זהו, זה מה שאמרו כל הזמן, איזה תקליט שבור. בור שלא. אלא, הם אמרו הרבה דברים, בהרבה תחומים, בהרבה נושאים, בהרבה זוויות, הרבה צדדים וכו'. אבל אם אתה היית שומע אותם והיית שואל מה המוטו שלהם, מה עמוד השדרה, מה הכל האחד, מה ההוא היה אומר שלהם, אז היינו יכולים להגיד, ההוא היה אומר שלהם זה, העמידו תלמידים הרבה וכו'. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, לעניות דעתי, ונראה לי שהיא לא ענייה בהקשר הזה, כי כבר רבותינו קדמו לנו, כל בית מדרש צריך לייצר איזה הוא היה אומר. הוא לא צריך לייצר, הוא פשוט צריך להיות נאמן למה שהופיע במהלך הדורות, הוא צריך להיות נאמן למסורת. מה ההוא היה אומר של בית המדרש הזה? מה הרגילות בפיו? בסדר? אולי רק עוד משפט אחד, בסוגריים, אבל סוגריים קשורות מאוד. אמרו על רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, שני דברים שלכו הסותרים אחד השני. הרב מזכיר את זה בהספד לבעל אבני נזר, בספר מאמרי ראייה. אמרו עליו מצד אחד שלא אמר מעולם דבר שלא שמע מרבו. מצד שני אמרו עליו שאמר דברים שלא שמעתן אוזן. איך זה מסתדר? לכו הסתירה. אם הוא אמר דברים שלא שמעתן אוזן, אז הוא אמר דברים מחודשים. אם הוא אמר דברים מחודשים, אז זה דברים שלא אמר רבו. אז איך אתה אומר שלא אמר מעולם דבר שלא שמע מרבו? אלא, הרב שלו אמר הרבה דברים. רבי אליעזר בן הורקנוס ידע להוציא את העקרונות מהרב שלו, ולהשליך אותם גם על סוגיות שהרב לא דיבר. אז התלמידים לא שמעו, התלמידים החברים של רבי אליעזר בן הורקנוס לא שמעו את מה שהרב שלהם אמר. אבל הרב אמר. הם, לא כולם, כן כמובן, אבל הם ידעו לצטט את הרב בנושא X, כי הרב נתן לזה שיעור כללי. כן, אבל אם אתה הבנת את ה-X הזה והוצאת ממנו איזה עיקרון, את העיקרון הזה אתה יכול להשליך לנושא Y שהרב לא דיבר עליו. אז מצד אחד הוא לא אמר תורה שלא שמע מרבותיו. ומצד שני, הוא אמר דברים שהאוזן עדיין לא שמע. האוזן של מי? האוזן של התלמידים ששמעו את הרב שלו. כי הם לא ידעו לקחת את העיקרון, את התמצית, ולהוציא אותו ולהשליך אותו, אותה, את התמצית הזאת, להשליך אותה לנושא אחר. לכן הדבר היסודי כשאנחנו לומדים תורה, זה לחפש את המגמה האלוהית אשר לתורה. אם אני הייתי, כן, עושה את זה כמשל, כל בחור שמגיע לכאן בפעם הראשונה, או כל אדם שמגיע לכאן בפעם הראשונה, ואני מקווה שהוא מגיע, נגיד, לאיזושהי תקופה מסודרת ושיטתית ויותר רציפה, כל אחד לפי היכולות שלו, אז הייתי אומר לו בכניסה, המטרה שלך פה, כשהגעת לכאן, זה לצאת עם הקול, איך אב קורא? הקול הגדול של בית המדרש של מכון מיר. המגמה, המטרה שלך זה לצאת עם המגמה האלוהית של התורה הנלמדת במכון מיר. שאנחנו מאמינים שהיא התורה, אין בלתה. זאת המטרה. כשהוא יוצא מכאן, עוזב אחרי איקס זמן, היינו צריכים לעשות לו בוחן פתע, ביציאה עם התיק. מה הקול הגדול? מה המגמה האחת אשר לתורה? אם הוא לא יודע לענות על זה, מחזירים אותו מיד לפנימיה, לחדר אוכל, לבית מדרש. אומרים לדני, הוא צריך עדיין מיטה. זה לא מצחיק, למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים אדם לומד תורה, לומד המון חלקים, המון פרטים, לא מבין את הקשר בין החלקים, לא רואה מקור אחד, לא רואה מגמה אחת. הוא יודע המון דברים, הכל סלט. סלט אחד גדול, הכל מעורבב. מאיפה זה מתחיל, לאן זה הולך, איך זה מתקדם, כלום. זה לא מצחיק בכלל, חבריה. אחד התסכולים של לומד גמרא מצוי, זה שהוא יודע כל כך הרבה פרטים, והוא לא מבין את הסוגיה. זה קורה ללומד גמרא. הכל מסוכם אצלו במחברת, יש לו טבלאות, הוא יודע לצטט, אפילו במבחן הוא מקבל 100, כי בטבלה הוא מכם בדיוק, לפי מה שהיה כתוב בשיעור על הלוח, את הדעה של הרשב"א והריטב"א. ותשאל אותו, תגיד, מה הסוגיה? מה הקול הגדול שיוצא מהסוגיה? דרך אגב, יכול להיות שגם חלק מהדברים שאני עכשיו אומר, גם לא נאמרים בשיעורים, גם זה יכול להיות. גם דווקא פה, נדבר עקרונית עכשיו, כן? מה הקול הגדול? אז התורה, הנבואה והכתובים, זה לא שלושה דברים שונים. ראשונים ואחרונים, זה לא דברים שונים. תנאים והמוראים, זה אותו דבר. יש קול אחד גדול שהוא הקול, איך הרב כותב במקום אחר באורות הקודש, שיש כאלה שלא מקשיבים לקול הזה. אבל אומר, מי שיש לו אוזניים לשמוע, הוא שומע את הקול הזה צועק. כי זה הקול שצועק. לכן ההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה ולנבואה ולרוח הקודש בכלל, אפילו מתחת לכתובים, למרות שהכתובים זה רוח הקודש, אבל אולי גם אפשר מתחת לזה, מביאה את המחשבה לזכירת האחדות שלהם. שזה לא שלושה מקצועות שונים, תורה נבואה כתובים, תורה נביאים כתובים. זה מגמה אחת. והמגמה הזאת מתגלה דרך הלבוש שנקרא תורה, דרך הלבוש שנקרא נבואה, דרך הלבוש שנקרא כתובים, דרך הלבוש שנקרא תנאים, אמוראים וכולי, זה הדרך. זה הצפייה הכללית, אבל לא פעם, אבל לא להגיד את זה רק במשפט, אלא להגיד, להבין מה זה אומר. כן? הרב ציודה, אנחנו בבניין אמונה עסוקים בזה כל הזמן, שזה בעצם הנושא של בניין אמונה. זה הנושא. שהרב ציודה קומן דיבר על שיטה. שאם אנחנו נדבר למשל במקצועות של מדעי הטבע, נגיד פיזיקה, כן? אז יש לנו לדוגמה 10 תופעות. בסדר? איש מדע הוא מחפש את המקור אחד לכל התופעות. ואם יש איזה אקסיומה, איזושהי נוסחה, שמסבירה 10 תופעות, ופתאום מתגלה איזו תופעה 11, שהנוסחה לא מסבירה את התופעה הזאת, אז זה מראה שהנוסחה לא מדויקת, אז צריך לדייק את הנוסחה. אז אומר הרב, כדי שתהיה שיטה, יש שני קריטריונים לשיטה. א', שהיא כוללת את כל החלקים, ב', שיש מקור אחד שדרכו אפשר להסביר את כל החלקים. אז א', הכללה במובן הכמותי, ב', הכללה במובן האיכותי. היא הסך של כל הפרטים והיא המקור של כל הפרטים. זה נקרא שיטה. הוא קורא לזה המקור האחד של כל היש. והמקור הזה נקרא בתורה ראשית. בראשית ברא אלוהים. מהי הראשית הזאת? הסרטן אמרו הרבה דברים שנקראו ראשית. אבל מהי הראשית של כל הראשיתיות? ישראל קדמו לכל, מחשבה שישראל קדמה לכל. אז מה זה ישראל? הם לא לומדים את זה. מחילה. לא רוצה להגיד לא לומדים כלום, אבל זה כמעט נכון הדבר הזה. זה לא מצחיק בכלל, אנחנו נוגעים פה בנקודה מאוד 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 יסודית, כי אנחנו חיים ברוך השם בדור של רוחב גדול, בהרבה תחומים, גם ברמת הידיעה, גם ברמת הטכנולוגיה, גם ברמת ההופעות המעשיות וכו', ואנחנו מאוד מתפעלים מזה שיש לנו פתאום עוד כמה חלקים במציאות, עוד כמה חלקים, יש לנו עוד אפליקציה בפלאפון. יש לנו עוד איזו ידיעה שלמדתי. אנחנו מאוד מתרשמים מהרוחב, מהכמויות. וזה חשוב, אנחנו לא מזלזלים בזה. כן, אבל רגע, אבל מה המקור של כל הכמויות האלה? מה המגמה של כל מה הקול הגדול שהוא זה שצועק פה בעצם? מעבר לכל הפרטים. וזה הרבה פעמים אנחנו לא, א', אנחנו לא מודעים שאת זה אנחנו צריכים לפענח, וב', אנחנו לא משקיעים מאמצים גם כשאנחנו מודעים לזה לפענח את זה. בעיה. בסדר? לכן ככל שהאדם יותר שייך להכרה הגדולה של המגמה האלוהית אשר לתורה, ממילא הוא שייך לאחדות התורה. כי הכל מאוחד. בסדר? אני בא עכשיו משור במקום אחר. משפט אחד. שגם הרב קוק אומר את זה באיזשהו מקום, אבל הרב חלפ אומר את זה ככה בצורה יותר עקרונית. כאן הוא מדבר בפסקה הזאת על היחס שבין המגמות האלוהיות שבבריאה למגמות הארציות שבבריאה. ברמה הלאומית, נדבר במושגים פשוטים, המגמה האלוהית של ממלכת כהנים ואוהי קדוש, השם אחד ושמו אחד, ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד וכו', לבין הביטויים הלאומיים שהם אלה שמובילים לזה, משרד הביטחון, משרד הכלכלה, משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד המדע וכו' וכו'. אז הוא קורא את זה המגמות האלוהיות אל מול המגמות הארציות הזמניות. אז הוא מדבר שאם אנחנו לא נברר ונגלה את המקור האלוהי לכל הביטויים הלאומיים, אז אנחנו בעצם לא שייכים אל שורש הדברים ואז מלא כל הכישלונות כתוצאה מזה וכו'. ואז הוא אומר, בקטע אחד לפני האחרון, מי שרוצה לכתוב מקור זה מעייני הישועה, ממעייני הישועה של רב חרל"פ, עמוד שין כף ג', מאמר שנקרא אהבת הלאום מתוך הכרת הקשר האלוהי. אז לקראת הסוף הוא כותב כך. המחשבה הישראלית הזאת, שהקשר האלוהי הוא המקור לאהבת הלאום, יש הרבה מה לדבר על זה, אבל הממד האלוהי הוא המקור לכל הביטויים הלאומיים. המחשבה הישראלית הזאת חדורה בהכרה יותר עמוקה. שמה? כי בהבטת האספקלריה המאירה של תורה, ככל שאדם יותר שייך למקור האלוהי הזה של התורה, האספקלריה המהירה, נראות המגמות הארציות עצמן בצורה אחרת לגמרי. כל הביטויים הארציים, שבירת ההרים בכביש מספר 1, היא נראית לאדם אמוני במשקפיים אחות לחלוטין, כמו שדיברנו על זה הרבה פעמים. הנה עכשיו המשפט שאני מחפש בהקשר הזה, ואצלה, אצל המחשבה הזאת, שהמגמות הארציות נראות לפי המגמות האלוהיות, ואצלה ספו, תמו, ספו מלשון סוף, תמו מלשון תם, סף, סוף, תם, סוף, אין יותר. ואצלה תמו, ספו, ספו תמו, כל ההבדלים הגדריים שבין החומריות לבין הרוחניות. כי הוא רואה בחומרי את הרוחני. אז אין חציצה, אז אני לא אומר שאין חציצה. סוף סוף כאן זה, המגמות הארציות הזמניות, הביטויים החומריים, הם לבושים, הם ביטויים. זה לא המקור, זה לא השורש, זה לא המהות. כן, אבל כשאדם רואה את האלוהי בתוך זה, אז במד הזה אין חציצה. הוא רואה כפי שספר אחד, כמו שמענו, הוא רואה את הפנים עולים לרגל, לבית המקדש, זה מה שהוא רואה. הוא לא רואה איזה חיסכון כלכלי למדינת ישראל, למרות שגם זה חשוב. ואצלה, אצל המחשבה הישראלית הזאת, ספו תמו כל ההבדלים הגדריים שבין החומיות לבין הרוחניות, ואז הוא מגיע לאחדות. יש לו אחדות במבט. יש אחד, דרך אגב, סתם להשכלה כללית, כן? אחד ויחד זה אותו דבר. נכון? אחד ויחד. על פי היהדות, על פי התורה, על פי לשון הקודש, אנחנו חיים בעולם של יחד, הרבה חלקים. אבל המקור של כל היחד הזה, זה אחד. לכן גם יחד, הכוונה יחיד. היחד הוא יחיד, יחידו של עולם, אבל היחידו של עולם הזה, הוא מתגלה ביחד. אז יש הרבה חלקים, אבל יש יחיד אחד, שהוא המקור והמגמה וכולי של כל החלקים. לכן ואצלה ספו תמו כל ההבדלים הגדריים שבין החומריות לבין הרוחניות, והמגמות הארציות והחומריות רוחניות אין אצלה. זה לא אומר שלא צריך לטפל בביטויים החומריים. אבל יש כאן מגמה אחרת לגמרי. ומנוגה נגדה, ולכן מתוך ההערה הזאת, נופלות כל החציצות המפסיקות מלהסתכל במרום טהרתן של המגמות החומריות והארציות, וזיכוך האיזוז שלהן. טוב, נזכרתי כי עכשיו באתי משיעור שדיברנו על זה, אבל זה אותו דבר בדיוק. כלומר, ככל שהאדם הוא יותר אלוהי, יותר אחדותי. יותר אחדותי הוא פחות מחיצתי, הוא פחות גדרי. כמו שאמרנו הרבה פעמים, שככל שאדם הוא יותר אלוהי, אז הוא פחות חי במתח הזה כל הזמן, בין קודש לחול, שכל רגש, כלל פרט, עולם הזה, עולם הבא, שכר ועונה, הוא לא. עכשיו עוד פעם, זה יכול גם לבוא ממקום של טשטוש, אבל זה יכול לבוא ממקום של אחדות. אז עוד פעם, ההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה, ולנבואה ולרוח הקודש בכלל, מביאה את המחשבה לסקירת האחדות שלהם. האחדות במובן הזה שיש קשר בין החלקים, ויותר מזה, שיש מגמה אחת, מקור אחד ומגמה אחת לכל החלקים. ונמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה. ברור. התורה היא התמצית הגרעינית, התרכיז הגרעיני, זה הייתי אומר, זה איך קוראים לזה? תרכיז מיץ ממותק. זה התרכיז שכל מה שהופיע אחר כך כשנוסיף מים במיץ אננס. התרכיז בקופסה של מיץ אננס זה התורה. הביטויים של אותו תרכיז, דרך כוס המים הממותקת, היא תופיעה בנבואה ובכתובים. כלומר, בקיצור, הסיפורים שמספרת הנבואה הם גילויים של הרעיונות והעקרונות שכתובים בתורה. הסיפורים שמסופרים בספרי הנבואה, נמשיך הלאה, ובספרות חז"ל, נמשיך הלאה, ובספרות הראשונים והאחרונים, עד המאורעות שאנחנו חווים היום הזה, הם בעצם גנוזים כבר במקור האלוהי שגנוז בתורה. שם זה נמצא. אלא מה? לא תמיד אנחנו רואים את הקשר. הפוך בה והפוך בה דקולה בה, אבל זה קצת מפחיד אותי המשפט הזה שאמרה המשנה באבות, כי אם אנחנו לא נגדיר את זה ברמה הזאת, אז אנחנו נחפש סקופים. נחפש את הסקופים בתורה. איפה זה כתוב? אתה יכול בבקשה להביא לי גימטריה? אתה יכול רמז? הנה, יש כאן גימטריה. זה דילוגי אותיות, 77. הנה, זה כתוב. זה פרפראות. זה אוזניים של אסיר, זה לא אסיר עצמו. אוזניים לתורה. אז לא מדובר על זה. לא מדובר למצוא איזה רמז, סליחה שאני אומר, זה לא טכני, אבל יחסית רמז טכני חיצוני לדברים. איפה המהות האלוהית של אותו נושא כתובה בתורה? זאת השאלה. בואו ניקח דוגמה קיצונית רגע. אני הולך עכשיו עד הקצה, תמיד הדוגמאות בקצה הן הכי טובות. צריך להגיד בעברית נכונה, או תקנית, הטובות ביותר. סתם עכשיו עולה לי הדוגמה הזאת, ועכשיו שהיא דוגמה טובה. בסדר? אם אני אשאל עכשיו את כולנו, תגיד, אתה יכול להגיד בבקשה מה החזון האחרון של הנבואה של החזון האחרון של התנ״ך, שורה האחרונה, מה המגמה שבסוף אנחנו רוצים לממש אותה בפועל במציאות? איך ייראה העולם המתוקן בסוף? תגידו במשפט אחד. לא, משפט אחד שקצת אפשר יותר להבין את זה. עולם טוב, יותר מדויק? יותר טוב, אתם אומרים טוב, אבל קצת יותר פשוט? נו, אתם אומרים טוב. לא, אבל העולם הזה, איך ייראה העולם המתוקן הזה? לא בדיוק, אבל שלום עולמי וגר זאב עם כבש. זה הכל אחד, וגר זאב עם כבש. איזה יופי, כפשוטו כרגע. הזאב והכבש, גן החיות התנ"כי, של פעם כך היה, הזאב והכבש יהיו ביחד באותו כלוב, וכמובן הכל כמשל, הזאבים הנקראים חלק מאומות העולם, והכבש התמים הנקרא עם ישראל. נקרא זה בכותרת ראשית של עיתון הארץ, שלום עולמי. לא יפרידו את האוטובוסים בשומרון. כן, כבר ראש הממשלה חזר בו. כן, מהלחץ. נראה אם הוא היה מוכן, אם כל אלה שאומרים נגד היו מוכנים שהבת שלהם תיסע באוטובוס עם 50 ערבים שיתרידו אותה. לא כולם. נראה את הבת שלך, אם אתה מוכן שהבת שלך הצעירה, בת 14, תיסע שם באוטובוס כזה. איזה מין צביעות, שלא מכירים את המציאות בכלל. אז נעזוב את זה עכשיו. אז החזון העתידי הוא שיש שלום עולמי. וגר זאב עם כבש. מה זה וגר זאב עם כבש? בואו נדבר רגע במושגים קצת רוחניים. שכל אחד מהנבראים בבריאה יכיר את ערכו, יכיר את ערך זולתו, ותיווצר ההרמוניה השלמה הכוללת את כל החלקים, שכל חלק מכיר את מעלתו ואת מעלת זולתו, ורק לידי החיבור בין כולם תופיע השלמות בבריאה. נפלא. זה נקרא בכותרת של העיתון שלום עולמי וגר זאב עם כבש. יפה. ואז לא יהיו מלחמות, לא יהיו מאבקים. תראו, האמת שתוך כדי דיבור אני נזכר ספר אורות. אורות. רק תראו שזה כתוב מה שאני אומר, שזה בעצם מה שאנחנו מצפים לו בהמשך הדרך, בסוף הדרך. אומר הרב אורות ישראל בפרק ישראל ואומות העולם, פרק ה', פסקה י' א', ספר אורות עמוד קוף נון וב, ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. עכשיו במשפחה לא כולם זהים, האבא זה לא האמא, האמא זה לא אבא. ההורים זה לא הילדים, הילדים זה לא ההורים. כל אחד מהילדים הוא בפני עצמו. יש לו את האוטונומיה האישיותית שלו. אז זה שהאנושיות ראויה להיות משפחה אחת, זה לא אומר שכולם יהיו זהים. מה זה כן אומר? ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת, ואז, מה ההבדל בין משפחה אחת לבין המציאות, למשל ההיסטורית, שבין העמים, או לצערנו הרב גם בין אנשים פרטיים, וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. בקיצור, כל המאבקים, הייתי אומר ככה, השונות לא תייצר ניגודיות שתייצר מאבק, שתייצר מלחמה עד כדי רצח והרג, בין פרטים, בין עמים, אלא במשפחה, למרות שלא מסכימים, כולם בשלום ובהרמוניה. כל חלק מכיר את חלקו, את ערכו ואת הערך של החלק השני, וחיים בהרמוניה, למרות שלא כולם זהים. אם כן, משפחה זה לא זהות, משפחה זאת הרמוניה בין החלקים השונים. אז האנושות ראויה שתהפך כולה למשפחה, תתאחד כולה למשפחה אחת, ואז תהיה אחדות שאיננה אחידות כידוע, אלא אחדות שמאפשרת לכל אחד מהפרטים להביא את עצמו, ועם אלה ליצור הרמוניה, כל החלקים הרכיבו פסיפס שלם של פאזל אחד, נקבל תמונה אחת, ואז חדלו כל התגרות וכל המידות הרעות. השונות לא תהפך לניגודיות, והניגודיות לא תוביל למאבקים עד כדי רצח והרג. אם כן, מהו החזון העולמי? שלום במובן הזה שאין מאבקים, אין מלחמות. יפה. זו דוגמה קטנה, טכנית אולי, אפשר אפילו להגיד אותה, אבל דוגמה עקרונית. יפה. מתי מצאנו פעם ראשונה בהיסטוריה, על פי התורה, סכסוך בין בני אדם? האמת שהתחיל סכסוך בטבע עוד לפני בריאת האדם. קין והבל. בסדר? היו הרבה סכסוכים, אבל בוא נדבר על בני אדם. כלומר, ברגע שיש שני בני אדם בהיסטוריה, מה התוצאה של הדבר הזה? סכסוך. מה זה סכסוך? מה התוצאה? רצח. המשטרה תפסה את ארגוני הפשע. רצח. בסדר? כלומר, שני בני אדם, כל מה שיש אדם אחד, עוד אין רצח, כן, את מי לרצוח. אבל ברגע שיש שניים, רצח. יפה. למה קין רצח את הבל? נא להגיד תשובה שכתובה בתורה. מה? אפשר לקבל תנ"ך? היות ואמרת תשובה לא נכונה, קיבלת כנס לקום מהכיסא ולהביא לי תנ"ך. באהבה ובאמונה. לא משנה. למה קין רצח את הבל? למה קין רצח את הבל? אפשר להגיד לא זוכרים, מה קרה? לא קרה כלום. אני קורא מה כתוב. אחרי זה תגידו אם מה שאתם אומרים זה נכון. פרק ד' פסוק ח'. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. מה קשה בפסוק הזה? מה הוא אמר לו? מה הוא אמר? ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. אם מה שאתם אמרתם היה נכון, היה צריך להיות כתוב, ויחר לקין מאוד, או לפני כן, ואישה השם אל הבל ואל מנחתו ואל קין מנחתו לא שעה, ויחר לקין מאוד, ויקום אל הבל אחיו, ויהרגהו. זה לא כתוב. זה לא כתוב. כתוב שהוא אמר לו משהו. ויאמר השם, ויאמר קין אל הבל אחיו, לא כתוב מה אמר, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. יפה. מה חז"ל אמרו, מה קין אמר? על מה הם רבו שם? שלוש דעות. כלומר, ארבע דעות המחולקות לשלוש קבוצות. דעה אחת, הזכרנו את זה פעם, אני חושב. דעה אחת, הם רבו על ענייני ממון. אחד אמר, הקרקעות שלי תפרח באוויר, השני אמר, הבגדים שלי תתפשט, תוריד את הבגדים. אז קין רצח את הבל. אפשרות שנייה, שרבו בעניינים שקשורים למין, להריות, או תאומה שנולדה עם הבל או על חווה, מי הייתה. ודבר שלישי, רבו בתחומו של מי יבנה בית המקדש. כך הוא חזל. אם כן, שלוש אפשרויות, או רבו על רכוש, או רבו על מין, או רבו על דת. יפה. האם זה מה שהתורה אומרת?
לא.
כלומר, התורה לא מציינת למה הם רבו, עד כדי כך שהרצח הראשון בהיסטוריה הופיע. מה כתוב? אבל לא כתוב שזאת סיבת הרצח. דרך אגב, אם זאת סיבת הרצח, זה לא מה שחזל אומרים במדרש. אבל זה לא, אז לכן אמרתי מקודם, שאם זאת הייתה הסיבה, היה צריך לכתוב, ואיחר לקין מאוד, ויקום אל הבל אחיו, ויהרגהו. זה לא כתוב, חוץ מזה, לפי המדרש שעכשיו הזכרתי בשם חז"ל, הם לא אומרים שזאת הסיבה שלא התקבלה המנחה. הם אומרים שהסיבה זה או מאבק ממוני, או מאבק מיני, או מאבק דתי. דרך אגב, חז"ל כמובן צודקים. כי שלושת הסיבות המרכזיות למאבקים בין בני אדם ובין עמים בהיסטוריה, זה זה. או כסף, או מין, או דת. תבדקו לאורך העיתונים, תבדקו, ותראו שזה נכון. אז חז"ל צודקים. כן, אז יש לי רק שאלה אחת. למה התורה לא כותבת את זה? למה התורה לא כותבת את שלושת הסיבות או אחת הסיבות? זה ההבדל, דרך אגב, בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שזה ההבדל בין התורה לבין הנביאים והכתובים. זה הנושא שלנו. למה התורה לא כותבת? מה זה חשוב? כלומר, תמשיך את זה. אז תמשיך הלאה. אז למה התורה לא כותבת את זה? מה התורה רוצה ללמד בזה שהיא לא כותבת מה הייתה סיבת הרצח של קין את הבל?
התורה רוצה שתלמד תורה. דרך התורה אתה תמצא.
שמה?
את הסיבה, למה קין...
אבל מה הסיבה? למה התורה לא כותבת? זאת אומרת, נו, אז תלך עוד צעד אחד. רגע, רגע, הוא באמצע המשפט, לא משנה מה הסיבה, תלך עם זה עוד טיפה. אז מה התורה רוצה ללמד בזה שהיא לא מציינת מה הסיבה? הרי מה הייתה התוצאה של הרצח הזה? שהקדוש ברוך הוא מתנפל על קין. ויאמר השם לקין, הבל אחיך, לא ידעתי, מה עשית, הכל מאחיך, ארור אתה מן האדמה, כיתה אדמה, וכו', גדול אבונים מנשוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגיב את תקיפות נוראית לרצח הזה של קין, וכל מי שמשתלשל מהתקיפות הזאת. גלות וכו', עוד קין וכו'. אז למה התורה לא מציינת את זה? אם התורה הייתה מציינת מה הסיבה, ואז היינו רואים שהקדוש ברוך הוא יוצא נגד זה, מה היינו חושבים, מה היינו יכולים להגיד? היינו חושבים, זאת אומרת, אומר חנה מצוין, היינו חושבים שהסיבה הזאת היא לא מצדיקה פתרון סכסוכים באלימות עד כדי רצח. אבל סיבה אחרת כן תצדיק. אולי למשל סיבה ממונית לא מצדיקה, אבל ויכוח דתי מצדיק, יאללה ג'יהאד. אולי סיבה דתית לא מספיקה, אבל כבוד, שזה הבסיס הקיום האנושי שהוא כבד, שיש לו איזה מציאות, איזה משקל, איזה ערך, אולי זה כן מצדיק. אלא, עכשיו הנקודה, התורה לא מציינת מה הסיבה לרצח ראשון בהיסטוריה, כי רצח זה לא פתרון לאי הסכמות בין אנשים. ולא משנה מה הסיבת הרצח. אז התורה שבכתב תגיד לך, אתה יודע מה האידיאל התורי? האידיאל התורי שחלקים שונים בבריאה, כמדובר בני אדם, יבינו שכל אחד יש לו מעלה ויבינו את מעלת חברו, ואז נגיע לשלום עולמי וגר זאב עם כבש. אז החזון העולמי של וגר זאב עם כבש, כמשל, הוא רמוז בזה שהתורה לא מציינת מה הסיבה לרצח הראשון בהיסטוריה, בתנאי שאני לומד תורה ולא לומד בערך. אבל יבואו חכמים בתורה שבעל פה, יגידו לך, נכון, אלימות זה לא פתרון לסכסוכים בין בני אדם. אבל תדע לך, שלצערנו הרב, האנושות, 6,000 שנות היסטוריה עוד לא הגיעה להכרה הזאת, ולכן יש 3 סיבות מרכזיות שבגללה האדם רוצח או עמים רוצחים אחד השני. שהם, כמו שאמרנו, ממון, עריות או דת. אז תורה שבכתב יש לה את המטרה שלה, ותורה שבעל פה יש לה את המטרה שלה. תורה שבכתב היא מדברת על המהות, ותורה שבעל פה מתארת את סדר הופעת המהות במציאות, שהרבה פעמים היא לא מופיעה במציאות. בסדר? אז הנה, בתורה שבכתב דוגמה. אני מרגיש שהדוגמה היא קצת טכנית, אבל יש בה איזה עיקרון, איזה רעיון. הנה דוגמה של איזשהו ערך רוחני, מקור אחדותי אלוהי, שגנוז בתורה בזה שהתורה לא כתבה. מה הסיבה? שבשבילה כאן רצח את אבל, שבגללה כאן רצח את אבל. והסיבה הזאת, היא תופיע בסוף ימי הנבואה, ראוי האנושיות שתהפך כל המשפחה אחת, וחדלו כל התגרות. דוגמה יפה. גם חשובה. עקרונית. טוב, מי רצה לומר פה משהו? רצו לומר פה כמה דברים. מה? זה קצת מפתיע שהתורה צריכה לציין את זה שאסור לרצוח. אלא התורה יודעת שנמרות שאין סיבה לרצוח, בני אדם ירצחו. זה מזכיר קצת את כל הסוגיה של הנדר. למרות שהשולחן ערוך פוסק הלכה א', רש ג', יורד רש ג', הלכה א', פוסק אסור לנדור. והלכה ב', כל הנודר הרי זה בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליו קורבן. אחרי זה כ-30 סימנים הלכות נדרים. מסכת שלמה מסכת נדרים. אז התורה אומרת אל תנדור, אין טעם לנדור. אבל בני אדם ינדרו, אז צריך להגיד מה עושים עם בני אדם שנודרים. אותו דבר, אסור לרצוח, רגע, אבל יש סיבות לרצח. טוב, אז בואו נזהה לפחות מהסיבות, אולי לפחות נוכל להתמודד עם הסיבות כדי למנוע כמה שפחות רציחות. אז המקור של התורה, המהות של התורה, אין מציאות של רצח, אין מציאות של נדר. במציאות המעשית, תבוא תורה שבעל פה, או תבוא הנבואה ותגיד רגע, אבל עובדה שיש. אבל איפה זה גנוז הכל? הכל גנוז בתורה? כן. רצית לא, 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 אוקיי, בואו נתקדם. אם כן, ונמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה, הדוגמה שהזכרנו עכשיו, הם כלולים בתורה בזה שהתורה לא כותבת. כן, הרי כל פרשן פוליטי, כשהוא מראיין פוליטיקאי, אז הוא ידע מה הפוליטיקאי הזה חושב, בעיקר דרך מה שהוא לא אמר בריאיון. נכון, זה אומנות כזאת. לזהות מה הוא לא אמר כדי להבין מה באמת הוא כן אומר. פרשנות. אז הנה גם פה להבדיל, או זה המקור של התורה, בזה שהיא לא אומרת, היא באה ללמד גם משהו. אז עוד פעם, ונמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה, והתורה עומדת כלולה ומיוחדת, זה לא איזה הכללה טכנית, תדע לך, הכל זה איזה אחד בסוף. לא, המקור נמצא שם, וכל ההסתעפויות יופיעו בהמשך. והתורה עומדת כלולה ומיוחדת בקדושתה העליונה, בכל אלוהים חיים. כמה פעמים הרב חוזר פה על המילה כל, הנה הפעם הראשונה. שכל אשר נשמתו חיה, מקשיבו ושומע את הקול הגדול הזה, ההולך ובוקע בכל התורה כולה. ואנחנו צריכים להקשיב לכל, להבין את המגמה. וכנסת ישראל לכל דורותיה, אולי פעם הבאה אני מתלבט ככה אם לפתוח, כי דברים ארוכים מאוד, על מה שהרב קורא, התפיסה האחדותית, יש פסקה גדולה חשובה בעורות הקודש, על התפיסה האחדותית, והתפיסה המפרדת, כך רב קורא לזה. יש תפיסה מאחדת ויש תפיסה מפרדת. אולי נצלם לפעם הבאה את הפסקה, את הפרק הזה בורות הקודש, זה חשוב מאוד. מקווה שנזכור את זה. וכנסת ישראל לכל דורותיה מכירה את היסוד הגדול הזה של אחדותה של תורה. ומדבקת היא בו בכל ליבה ובכל נפשה. ותרשו לי לומר ככה קצת ביקורת לכולנו, לעצמנו. שהרבה פעמים אנחנו לא ערניים להקשיב לכל הזה. אנחנו מאוד מבסוטים מהפרטים, מאוד מבסוטים מכל הצדדים. העיקר חסר מן הספר. כמו שאמרנו פעם, זה כמו אחד שקורא ספר בין 1,000 עמודים, ויש לו זיכרון פנומנלי, והוא יודע לצטט את הספר בעל פה, אבל הוא בכלל לא הבין את המסר שבגללו, או בשבילו, הסופר כתב את הסיפור. אז מה זה עוזר שאני יודע בזיכרון הפנומנלי של לצטט 1,000 עמודים בעל פה? לא הבנתי בכלל את המסר, מה כתוב פה? בעיה. כמו אחד מרכיב פאזל ובסוף לא מזהה, רגע, אז מה התמונה? אחד מגיע למכון מיר, לומד הרבה תורה פה ושם, משם, מפה. רגע, אז בעצם מה רוצים להגיד לי בסוף? או יותר נכון בהתחלה. או בעצם בכל הפרטים. מה אומרים לי פה בעצם? מה רוצים למסור לי? מה המסר? וכמו שאמרנו מקודם, אנחנו חיים בעולם ברוך השם של הרבה רוחב, והרוחב הזה מאוד מרשים אותנו, הרוחב הכמותי, ואנחנו שוכחים לזהות את הקול הגדול, את המגמה. ולכן, וכנסת ישראל במהות לכל דורותיה מכירה את היסוד הגדול הזה. כנסת ישראל זה המהות של עם ישראל. דרך אגב, בואו נעשה בוחן פתע לעצמנו. עוד לא הצעתי את זה לרב יגון, ונראה לי שגם אני לא אציע לו. בואו נעשה טסט. עוד כמה ימים יש כינוס בוגרים 40 שנה. בואו ככה נעבור לפי השערות הלבנות של האנשים. נוכל לעבור בין הדורות של הבוגרים. לא, לא ברמה כזאת. כן, לא, אבל לא בפועל. שדיברנו פה, כן. אבל בואו נעבור, ככה יש לנו עכשיו ממש הזדמנות. אתה רואה את ה... זה, כן, אנחנו כבר דור שלישי, אפשר לומר. הדור הזה פה דור שלישי, כל דור נגיד 20 שנה. אנחנו עכשיו השליש השלישי, בעזרת השם מתחילים את השליש השלישי. אז בואו נשאל את הבוגרים השונים, תגיד מה קיבלת עם מכון מאיר. כשמכון מאיר היה 3 אנשים בבית של הרב ביגון, תגיד, מה המסר שהוא מסר לכם שם? אחר כך כשהייתה איזה כיתה, אחר כך כשהיה פה הבית נדרש, אחר כך... ומעניין מה נשמע, אני מקווה, מאמין לגמרי, שנשמע כל אחד ברור. כמו שאמרנו, אחד יגיד אהבת ישראל, השני יגיד ישראל קדמו לתורה, השלישי יגיד סגולת ישראל, בסופו של דבר אומרים אותו דבר. נקווה, ננסה את זה. תגיד, אני עורך סקר מטעם מכון מאיר, אתה יכול להגיד בשמי, אפילו. ולא, לא צריך דפים, לא צריך דפים, הפוך, דפים זה מפחיד, לא דפים. אני רוצה משפט אחד בשלוף בלי הכנות, לא הכנות, הוא יתחיל להכין, זה בעיה. מה טבוע אצלך, ספוג אצלך בנשמה, שעוד לפני שאתה חושב אתה משפריץ, כי זה אתה באמת. ברגע שהוא יתחיל להתפלפל מה הוא כותב, כאן התחילה הבעיה. לא להתפלפל. מה משפריץ מבפנים, באופן טבעי? כבודו יכול בבקשה להגיד בלי לחשוב מה זה מכון מאיר בשבילו? כן. הלאה. חסד. וכולי. אולי אני אעשה את זה, אתה יודע, שבוע הבא יש לי הזדמנות פעם אחת כמו שצריך, לעשות את זה כמו שצריך סוף סוף.
חסד עולם
מבני. טוב, סיכום. אם כן, כנסת ישראל לכל דורותיה מכירה את היסוד הגדול הזה של אחדותה של תורה ומדבקת היא בו בכל ליבה ובכל נפשה. יודעת היא שתורת השם תמימה, שלמה, יודעת שתמצית נשמתה מיוחדת מצד המהות, אנחנו שייכים לזה, נובעת היא מאור המאוחד אשר לתורת אמת זו. טוב, יש כאן עוד משהו, יש חורה ולבנה, זה עוד כמה דברים. נשמור את זה לפעם הבאה. אכפת לכם שנצלם משהו מאורות הקודש? נצלם איזה פרק מאורות הקודש לשבוע הבא? אז אולי אני אפתח רגע, ואם מישהו יכול לצלם, שאני לא אשכח את זה. בסדר? יישר כוח, חבריה.